לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי את זין בחשוון, תשע"ט, באולפן בני טוקר. האם נשיא המדינה יכול לכן להתערב בתוצאות הבחירות ולהחליט להטיל על מישהו אחר את הרכבת הממשלה? נשוחח בעניין הזה עם פרופסור סוזי נבות. וגם על המשבר עם ירדן שהתעורר השבוע, המזרחן דוקטור דוד בוקאי קורא להפיל את המשטר האשמי ולתת לפלסטינים ללכת לירדן, שזו המדינה הפלסטינית. על מחאת האמנים והיוצרים נגד חוק הנאמנות בתרבות נשוחח פה עם שניים, בלפור חקק וגם עם סטודנטית משנקר. וגם על מערכת הבחירות בעיר תל אביב, שם נתן אל נתן קורא לכולם להתייצב ולהצביע אליו ולא אל חולדאי, לאחר שחולדאי הודיע כעת במפתיע כי הוא מתכוון להפעיל תחבורה ציבורית מוניות שירות בשבת. וגם האם המועמדים לרשות הערים מבטיחים לנו גם לפתור את בעיית הפקקים, משהו שמעסיק ומטריד את רוב התושבים בארץ. יוסי סעידוב מארגון 15 דקות ישוחח איתנו בעניין ויעשה קצת סדר. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנה רבה. אנחנו עוסקים עכשיו בדברים שהציג ראש הממשלה נתניהו אתמול על ניסיון של שר לשעבר לעשות מין תרגיל כזה לפיו לאחר הבחירות שהליכוד אם וכאשר ינצח המשימה להרכיב את הממשלה תוטל על אדם אחר ברשימה. אנחנו משוחחים בעניין הזה כעת עם פרופסור סוזי נבות, מרצה למשפט חוקתי במכללה למינהל. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת לשמוע את ההתייחסות שלך כמשפטנית, איך את רואה את הסוגיה הזאת, האם אכן ישנה מציאות כזאת ויש איזה לקונה בחוק, כפי שרמז לכך אתמול נתניהו?
אני לא חושבת שיש לקונה. תראה, חוק יסוד הממשלה אומר שכאשר צריך לכונן ממשלה, בעצם הנשיא יטיל את הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת שהסכים לכך, לאחר שהתייעץ עם הישגי הסיעות. אז לכאורה, חוק היסוד לא מגביל את שיקול הדעת של הנשיא באשר לשאלה על מי הוא יטיל את תפקיד הרכבת הממשלה. חוץ מזה שהוא חייב להיות חבר כנסת. עקרונית, על פי החוק, לא חייב הנשיא להטיל את הרכבת הממשלה דווקא על ראש הסיעה הגדולה ביותר. אבל על אף שזה לא כתוב בחוק, צריך לזכור שאין איש ציבור בישראל שיש לו שיקול דעת מוחלט. הנשיא חייב להפעיל את שיקול הדעת שלו בסבירות, ובהתחשב למטרות של החוק. ולמטרות של החוק, בעצם בערכתי, יש אלה שתיים. הראשונה זה שצריך לשאוף להביא להרכבת ממשלה שתהנה מאמון הציבור, במהירות הרבה ביותר האפשרית. משום שהממשלה מכהנת לפני בחירות, או אחרי בחירות, היא לא נהנית מאמון הכנסת. ולכן הסמכויות שלה מוגבלות, ולכן הנשיא צריך להטיל את הרכבת הממשלה הזאת תוך חבר כנסת שהוא על הסיכויים הגבוהים ביותר להצליח. ובדיוק בשביל זה קיימת בחוק אותה חובת התייעצות. והשיקול השני זה השאיפה בעצם לשמור על מעמד הנשיא בתהליך הרכבת הממשלה. לשמור על אמון הציבור במעמד הזה, על עקרונות היסוד. ובעצם לרציונל הזה נדמה לי שהטלת התפקיד על מי שאיננו ראש המפלגה הגדולה ביותר, יכולה להיראות מאוד בעייתית, משום שהיא מסכלת את רצון הבוחר, ועלולה להפוך את הנשיא אפילו למראית עין למי שמעורב פוליטית. ולכן התוצאה היא שהנוהג החוקתי בישראל, מאז קום המדינה ולמעט מקרה או שניים, הנשיא הטיל את הרכבת הממשלה תמיד על ראש הסיעה הגדולה ביותר, בתנאי כמובן שרוב הסיעות אכן תומכות בו, זאת אומרת, שני שיקולים, מי הוא ראש הסיעה הגדולה ביותר, והאם יש 61 חברי כנסת שיתמכו בו. אלה השיקולים, גם אם הם לא כתובים בצורה מפורשת בחוק.
אגב, אנחנו זוכרים בבחירות 2008 או 2009 שקדימה בראשות ציפי לבני זכתה ב-28 מנדטים, ונתניהו והליכוד זכו ב-27, ואף על פי כן הנשיא פרס דאז הטיל על נתניהו, שהיה לו בעצם פחות מנדט, כי הוא היחיד שכנראה יכל להרכיב את הממשלה על פי המלצות.
היא הנותנת, זו דוגמה מצוינת. קודם כל הנשיא פרס בוודאי מבחינה פוליטית לא חשוד בזה שהוא תומך נלהב לצורך העניין באותה תקופה של ראש הממשלה נתניהו. הוא בכל זאת הטיל עליו על אף שהוא לא קיבל את מספר המנדטים הגדול ביותר. מה שאומר שהשיקול היה מי הוא בעל הסיכוי הגדול ביותר להרכיב ממשלה. וזה בדיוק מה שינחה, אני מניחה, כל נשיא ללא קשר לנטיות הפוליטיות, אם ישנם כאלה. הנשיא הוא דמות א-פוליטית. בעצם ההגדרה שלו, גם אם הוא בא ממקום פוליטי, הוא מייצג את העם כולו בכללותו, במיטבו הוא מייצג את העם. במובן הזה שהוא האדם שנמצא בראש המדינה, ולכן חזקה עליו, גם אם זה לא כתוב בחוק, שהוא יטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שיש לו את הסיכויים הרבים ביותר. אני רוצה לומר משהו לגבי אולי הרוח שעולה מהדיווח הזה, על זה שצריך לתקן את החוק, ואני רוצה להזהיר מלתקן את החוק. משום שבוא נניח, בלי שאנחנו מתקנים את החוק וכותבים שחובה על הנשיא להטיל את הרכבת הממשלה על עשייה שקיבלה הכי הרבה מנדטים. ונניח שבאמת יש עשייה מסוימת שמורכבת, נניח לצורך הים, מקבוצות שונות, שמקבלת מספר גדול של מנדטים, אבל אין לה רוב. נניח שיש לה 40 מנדטים, אבל 80 מנדטים אחרים לא תומכים בה.
כן.
אז מה עושים? מה נעשה במקרה כזה? תהיה ממשלת מיעוט?
אני רוצה לשאול אותך, אנחנו בעצם מתייחסים כאן לשלילת האפשרות שהנשיא הטיל על מפלגה אחרת שלא בעלת הסיכויים להרכיב את הממשלה, אבל פה הוא עלתה בעצם אפשרות שנניח הליכוד אכן הוא הפוטנציאל להרכיב את הממשלה על פי תוצאות הבחירות, אבל נניח הנשיא, בגלל חקירותיו של ראש הממשלה, יחליט להטיל את הרכבת הממשלה על מספר 2 בליכוד, על מישהו אחר מהליכוד, שזה בעצם מה שרמז לכך ראש הממשלה, על איזשהו שר בכיר לשעבר מהליכוד.
אני לא רוצה להתייחס לדוגמאות שהוטלו לחשש הזה. בעיניי החשש הזה איננו סביר, איננו רציונלי. אם את הרשימה הבאה הזאת, ראש הסיעה הבאה יותר יהיה בנימין נתניהו והתמודד בבחירות ויזכה במספר הגדול ביותר של המנדטים, ואם יתר ראשי הסיעות הנוספים יבואו לנשיא ויגידו אנחנו רוצים אך ורק אותו, הנשיא במקרה כזה לא יכול לומר אני נורא מצטער, אני חושב שזה לא ראוי.
אבל אם ראשי הסיעות אחרים יגידו, תשמע אדוני הנשיא, אנחנו רוצים ללכת עם הליכוד, אבל נתניהו בגלל החקירות שלו, אנחנו לא מוכנים ללכת איתו בממשלה, תטיל על זה על מישהו אחר, שאין בו רבב של חקירות.
אני קודם כל, אני חושב שזו ספקולציה מאוד מעניינת, ואני מציעה להשאיר אותה בצד, אני לא רוצה לפתור אותה כרגע. שאלה, זה מורכב מהרבה מאוד שאלות. למשל, כמה ראשי סיעות יאמרו דבר כזה? אם 61 נניח חברי כנסת שמיוצגים על ידי ראשי הסיעות יבואו ויאמרו אנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים לשבת בממשלה שבה יש כזה וכזה, מצבו של הנשיא במקרה הזה, זאת אומרת, תהיה לו ברירה אלא להתחשב בכך. אבל אני חושבת שאנחנו מגלימים הרבה מאוד את המאוחר. מה שחשוב להבהיר זה ששיקול הדעת של הנשיא בהרכבת ממשלה איננו מוחלט. גם אם החוק אומר שכל מה שהוא צריך לעשות זה להטיל על חבר כנסת שהסכים לכך, זה לא אומר שכל השיקולים הם לגיטימיים. הוא לא יכול לשקול שיקולים שאינם סבירים. למשל, אני לא מטיל את הרכבת הממשלה על פלוני כי אני לא מחבב אותו. או אני לא מטיל את הרכבת הממשלה על פלמוני כי צבע השיער איננו מוצא חן בעיניי. השיקולים שלו זה אמון הציבור במוסד הנשיא, וכמובן הרכבת ממשלה בהקדם האפשרי שנהנית מאמון העם, בלי לסכל את רצון הבוחר. החוק מאפשר את זה, עד היום לא הייתה שום בעיה, ולכן אני מזהירה מפני תיקון החוק, שהוא חוק יסוד הממשלה, כדי ליצור בעיה. מה שנקרא, אם זה לא מקולקל, אל תתקן את זה. ואין שום צורך לתקן את זה. זה לא מקולקל באמת.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, פרופסור סוזי נבות, מרצה למשפט חוקתי במכללה למינהל. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה גם לך, ויום טוב.
תודה. כעת אנחנו רוצים לעסוק במשבר מול ירדן, לאחר שהמלך עבדאללה מאיים לממש או לא לממש את הסעיפים שעוסקים בשטחים החקלאים, בנהריים. אנחנו משוחחים כעת עם המזרחן דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה. שלום לך.
שלום וברכה.
אז חשבנו שירדן זקוקה לישראל, אולי אכן גם תאמר לנו את הדבר הזה, אבל מה קורה שם עם העניין הזה, עם האיומים של המלך עבדאללה?
ירדן מאוד זקוקה לישראל. ירדן, בעצם ישראל מהווה חמצן הקיום של הממלכה השמית המושחתת הבוגדנית הזאת. ואין בכלל ספק שאם ישראל חלילה תחדל ולהתקיים, אז ירדן לא תחזיק 24 שעות ביממה מול אויבי הפנימיים והחיצוניים. אלא מה? זו דוגמה מובהקת. ירדן היא דוגמה מובהקת לבוגדנות מוחלטת, כלומר ל-100% נטו בוגדנות תאורה. וכל ההתנהגות של מלכתחילה היא כזאת. זה מתחיל בעבדאללה הראשון, מלך ירדן, וזה המשיך במלך חוסיין, וזה מסתיים, אני מקווה שזה יסתיים, בבנו של חוסיין, נינו של עבדאללה הראשון, עבדאללה השני. עכשיו, אם אנחנו נעקוב, לצערי הרב, מאחר ואנחנו מכירים את התקשורת בישראל, אם אנחנו נעקוב אחרי הצהרותיו במשך השנים, אתה תחרד או תתפלץ, או כל מילה אחרת, לנאומי הסתנה שלו. מפעם לפעם הוא מפריח איומים, הוא משמיץ את ישראל יותר מכל אחד אחר. ירדן מהווה דוגמה מובהקת למדינה שמפעם לפעם מגישה הצעות החלטה נגד ישראל באום ובפורומים בינלאומיים אחרים. כלומר, אתה רואה כאן תופעה שהיא לא מובנת. מצד אחד, ישראל היא באמת חמצן הקיום שלה. ישראל נותנת לה, על פי הסכם, 50 מיליון קוב מים בשנה, שאין לנו, שלא היה לנו בעבר, ויש מאוד שאומרות שאפילו הכמויות האלה הרבה יותר גדולות. ישראל משלמת לירדן על אותם שטחים, כי אתה יודע, מתקו את הגבול, והיה שם סחה וסיפור אלף לילה ולילה, ופתאום ישראל משלמת לירדן גם דמי לא יחרץ תמורת האדמות האלה. אגב, זו תופעה שלא ענייננו עכשיו, אבל כן צריך להזכיר כמה מושבים אנחנו מממנים, משלמי המיסים היהודים מממנים כמה מושבים בערבה במיליונים, כדי שהם ימכרו לנו פלפלים ועגבניות במחירים מופקעים. אבל זה אולי סיפור אחר ולא לעניין, כי אנחנו יותר בבוגדנות הירדנית. עכשיו, מדוע עבדאללה שאני עושה את זה? אני חושב שאתה צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה רחבה. ככל שתמיד שהוא נמצא במצוקה, בלחצים, תמיד הוא משדר איומים על ישראל. לכאורה, זה נראה פרדוקס, כי צריך להיות מצב הפוך. הוא עכשיו צריך לדבר, לקבל את הידידות של ישראל. אלא שזה בעצם אולי שסתום לחץ לשחרור לחצים של הממלכה הירדנית. ירדן היא המדינה שהיא יותר מכל מחממת במרכאות ובלי מרכאות, מסיתה כל מילה אחרת שתמצא את הפלסטינים נגד ישראל. הנחת היסוד בירדן, ככל שהפלסטינים זועמים נגד ישראל, כך פוחת הזעם שלהם במערכת הפנימית הירדנית שיודעת לדכא אותם. כמובן יופי, אבל היא יודעת גם שיש גבול לדברים הללו. ולכן אנחנו צריכים להסתכל, האם עבדאללה נמצא במצוקה? התשובה היא כן, יש לחצים של סוריה, יש לחצים של איראן, יש לחצים של משבר בתוך עיראק, ויש כמובן שעת כושר, מצבה של ישראל במערכת הבינלאומית איננו כזה. יש כאלה, ואני נוטה לקבל את זה, שטוענים מאחר והנשיא טראמפ אוהד את ישראל ותומך בישראל, ירדן דווקא רוצה ליצור משבר או משברון כזה כדי שארצות הברית תגדיל את הסיוע ותגדיל את הגיבוי שניתן על ידי ארצות הברית לירדן. גם זה וגם זה. אבל בכל מקרה אנחנו מדברים לטעמי על בוגדנות ירדנית מהסוג הגרוע ביותר. מעבדאללה הראשון שבגד בישראל ועלה לירושלים בדקה הראשונה של מלחמת 48, והוא זה שבעצם הביא את המלחמה, הוא זה שהכניס את מדינות ערב למלחמה, דרך המלך חוסיין שבגד בה ב-67, בגד בה גם ב-73, משום שהוא היה שליח של סדאט, ולא אמר לגולדה בכוונה את היום, את יום המלחמה ואת שעת המלחמה, כדי שישראל תצפה, אולי הוא יאמר לה, ואז אפשר יהיה להיערך מראש, והוא לא עשה את זה. וגם המלך חוסיין היה כזה, וגם בנו של המלך חוסיין עבדאללה הוא כזה לצערי הרב. הבוגדנית היא שמאפיינת אותם, ואני חושב שהגיע הזמן שישראל תשנה את המוד, את התפיסה כלפי ירדן. דהיינו, ירדן היא המדינה הפלסטינית, ירדן צריכה להיות המוקד של המסגרת הפלסטינית, אנחנו צריכים לפעול ממש באופן אקטיבי להפלת המשטר ההשמי, ולדאוג לכך שהאוכלוסייה הפלסטינית שהיא רוב באוכלוסייה תתפוס את השלטון. אז יגידו, רגע, הם לא יסתפקו בכך. נכון, הם לא יסתפקו בכך, ונכון, לא יהיה שקט. אבל הם לא יוכלו לומר בעולם שאין להם יותר מדינה. יש להם מדינה, קוראים לה ירדן, המדינה הזאת היא חלק מתוך איזושהי מסגרת אולי יותר רחבה, אבל הסיטואציה הבינלאומית תהיה שונה לגמרי. אני חושב שאחרי 50 שנה, מאז 1967, אחרי 50 שנה של תפיסה ישראלית מוטעית שהייתה מבוססת על מה שנקרא דוקטרינת בן גוריון לפני מלחמת 67 של הגנת המשטר ההשמי, ישראל צריכה להעריך מחדש חשיבה מחודשת ולדאוג להפיל את המשטר ההשמי המושחת והבוגדני הזה.
והיה לנו גם לא מזמן את המשבר בשגרירות שם עם החיסול הזה, גם אז היה משבר לא מזמן.
כן, תראה, הסיטואציה הכי גדולה שלא רציתי לגעת בה כי ארוכה ומאוד מחיבה, זה המוכנות של ישראל, הנתינה של ישראל, מדיין המושחת ועד נתניהו בנובמבר 2014, שוויתרו על הריבונות שלנו בהר הבית, או מסדו יותר נכון את הריבונות של ירדן בהר הבית. זו שערוריה אחת הגדולות ביותר אולי בהיסטוריה של העם היהודי, איך אנחנו בוגדים במקום היקר ביותר לנו ומוסרים את זה לאחרים. ואתה צריך לדעת, וקהל המאזינים צריכים לדעת, שמי שנותן את ההנחיות לממשלת ישראל ולפעילות בהר הבית זה שר האוכף הירדני, לא מישהו אחר. ואנחנו לא נמצאים שם, לכאורה הצבא נמצא שם, לכאורה יש עלייה יהודית להר הבית גוברת והולכת, תודה לאל כן ירבו, אבל הריבונות נמצאת בידי ירדן, וזה ישראל עושה בצורה הגלויה ביותר והבוטה ביותר, ואם יורשה לי, גם הפתטית ביותר. אז זו הסיטואציה, ואנחנו צריכים לדאוג לכך שהר הבית יחזור לריבונות יהודית, אנחנו צריכים לדאוג לכך שהמשטר הזה יופל, ואנחנו צריכים לדאוג, לא לדאוג, אלא לקבל את זה שהפלסטינים השתלטו על ירדן. אני אומר שוב, זה לא יעשה לנו שקט, זה אפילו בשלב כזה או אחר אפילו יגביר את התסיסה, אבל בצורה יותר טובה, בצורה יותר נכונה, המציאות הפלסטינית במערכת הבינלאומית תהיה שונה לחלוטין, ויותר אוהדת לקייס הישראלי.
אז נודה לך על הדברים, המזרחן דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
יום טוב.
תודה. וכעת אנחנו רוצים לעסוק במחאת האמנים, היוצרים, מוסדות התרבות והמחזאים שבמוצאי שבת יפגינו נגד חוק של מירי רגב, חוק הנאמנות בתרבות. הם קוראים לראש הממשלה לעצור את יוזמת החקיקה ואת הצנזורה, מה שהם טוענים, והם טוענים שמדובר בבגידה בערכי מדינת ישראל. אנחנו משוחחים כעת עם בלפור חקק, לשעבר יושב ראש אגודת הסופרים העבריים. שלום לך.
שלום.
אז רצינו לשמוע ממך, אנחנו שומעים שהם מדברים על צנזורה, על השתקה, וככה אי אפשר לעשות אומנות ויצירה. איך אתה מתייחס לטענות האלה?
אז קודם כל צריך להכיר בכך ששדה התרבות והאומנות הפך להיות לשדה מאבק. כי בשנים הראשונות לאחר קום המדינה, היוצרים קודם כל עמדו כאילו ביראת קודש מול המעשה הציוני. קמה מדינה יהודית, לאחר 2000 שנות גלות, הייתה איזה סוג של יראת קודש, אתה רואה, שגרשון שופמן כותב, שלו נעליכם מעל רגליכם. אבל עם הזמן, מכיוון שחזון, אי אפשר למש חזון בלי, בלי שימוש בכוח, בעיקר למען הגנה על הקיום, נוצר באמת פולמוס בתוך שדה האומנות העברית. וכאן באמת אנחנו רואים הפעם שהימין הפוליטי, מירי רגב, רוצה בעצם לבטא את המשילות שלו בכך שהוא רוצה להגן על הנרטיב הציוני. ואני חושב שבנקודה הזאת, כאשר שלטון הוא זה שמעניק את התקציבים, הוא לא יכול לשלוט כמובן לעמוד, לפרסם את עצמה או להביע את עצמה, אבל אם השלטון הוא זה שמתקצב מחזה שבעצם פוגע בצדקת הציונות ומכיר בנרטיב של האויב, נראה לי שהמדינה יכולה לשלול את התקציב ממחזה כזה שהוא בעצם מבטא את הנרטיב של האויב ולא את הנרטיב הציוני. כי ישראל היא עדיין במצב של מאבק על הקיום שלה.
ואתה אומר שאנחנו עדיין בעצם במאבק מול האויב.
אני חושב שבשנים האחרונות רואים זה גם פוליטית, גם באום, בגופים בינלאומיים. יש מסע עולמי של דה-לגיטימציה לציונות ולמדינת ישראל. ולכן, אם גופים, אליטות או גופי תרבות ואקדמיה רוצים לבצע בעצם גישה שהיא גישה פוסט-ציונית, ששוללת את האתוס הציוני, את המיתוסים הציוניים, או אפילו שוללת את צדקת הציונות בכלל, המדינה לא יכולה לאמן גופים או מחזות שבאים לתמוך בעמדה ששוללת את הציונות ואת צדקתה. זה דבר שהתפתח רק לאחר הקמת המדינה, מין תפיסה שהציונות היא חטא בסופה כליון. והמחזות האלה, או הגופים האלה, בעצם חותרים תחת המדינה, סבליה, הדגל של הריבונות שלהם חותרים.
למה זה התפתח אחרי הקמת המדינה?
לפני, כשהעם היה בגלות, הוא יכול היה לשמור על נאמנות לחזון הטהור. אבל כאשר העם שב אל ההיסטוריה, שב אל הריבונות המדינית ב-1948, כשהחזון התממש במציאות, איש רוח, טבעו, הוא רואה את הדברים בצורה אידיאלית, קשה לו לשאת את זה שהחזון בעצם נטמע, כן, באלף, נטמע בכך שהמימוש שלו הוא מימוש כוחני, שעל פי התפיסה שלהם אין בו רגישות לסבל של אחרים או לסבל של האויב. בשעה שבפועל ישראל היא הקורבן, לא המחזה הוא תהיה הקורבן. ישראל עדיין צריכה להיאבק על הקיום שלה ועל צדקתה, ועל צדקת הציונות. ואנחנו עדיין נמצאים במצב שאנחנו צריכים להגן על קיומנו.
אפשר להגיד שזה אולי הפוך מהתרבות הקומוניסטית שבעצם השתיקה אנשי רוח שדיברו נגד המשטר, שפה בישראל המוסדות התרבותיים ברובם הם, איך אומרים, נגד המפעל הציוני, נגד ה...
זה נכון, נכון שבארץ האליטה הרוחנית היא ברובה בעצם שייך לשמאל והיא נגד. הציונות היא גם מאמצת את הנרטיב הפלסטיני ואת הנרטיב של הנכבה כנרטיב שמזדהה איתו מתוך גישה שבעצם היא כבר גישה פוסט-ציונית. יש מין תחושה של רצון להחזיר את הגלגל הציוני אחורה. ולכן המדינה שרוצה להגיע לקיומה לא חייבת לתקצב את המחזות, עם מחזות שבאים לבטא עמדה שהיא מבטאת את הנרטיב של האויב, של הפלסטינאים.
ומי ינצח בסופו של דבר במאבק הזה? האם...
אז אני חושב שכולם צריכים להכיר בך, מכיוון שאנחנו נמצאים בשדה של מאבק בתוך דמוקרטיה, של זכות הרוב לקבוע את עמדותיו. כלומר, אם כרגע בממשל נמצא הימין הפוליטי משהו, הוא יכול לקבוע באמצעות הנאמנות בתרבות, שהוא לא נותן יד לכך שתפיסות נגד קיומה של המדינה, או שבאות לשלול את צדקת הציונות, הוא לפחות לא מתקצב אותם. כמו ש... גם במאבק על החרם, לא, גם יש שם איזה מין סתירה פנימית שמרצים באקדמיה, נאבקים על כך שישללו את התקציב מהגופים שהם ויחרימו את הגופים שבהם הם עובדים, והם מקבלים משכורת מהמדינה. שוב, זו אותה ספירה, גם שם. כשיש מאבק ב-BDS, שבא להחרים גופי האקדמיה בארץ, יש גם פרופסורים בארץ שתומכים ב-BDS, בא להחרים אותנו. והם מקבלים את משכורתם מהמדינה עצמה. אז יש כאן סתירה פנימית בעניין הזה.
וגם בעניין הזה, אתה חושב שצריך לשלול משכורות ממרצים כאלה?
אני חושב שהמדינה יכולה להיאבק גם בתחום האקדמיה, שמרצים לא יכולים להיות שותפים לחרם של BDS נגד ישראל. היא צריכה לשקול בנקודת גם, היא לא זו שצריכה לאמן את אותם אנשי האקדמיה שתומכים ב-BDS, שקוראים ליצור חרם אקדמי על ישראל.
אבל בינינו הם לא יפסיקו, זה לא מה שיגרום להם להפסיק לכתוב את מה שהם כותבים, לא?
זו דמוקרטיה, אתה לא יכול לשלול את חופש הבעת הדעה וחופש הדיבור. אבל המדינה לא חייבת לאמן מחזות שבאים לפגוע בה ובצדקתה. היא לא חייבת.
אוקיי, אנחנו רוצים להודות לך על הדברים. בלפור חקק, לשעבר יושב ראש אגודת הסופרים העבריים. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
כן, אנחנו ממשיכים עכשיו לעסוק במחאת האמנים, היוצרים ואנשי הרוח, ביניהם גם בבית הספר בצלל, שנקר ואקדמיה למוזיקה, שמוחים כנגד החוק נאמנות בתרבות של השרה מירי רגב. במוצאי שבת הם מתכוונים חלקם להפגין ברחבת הסינמטק בתל אביב. אנחנו משוחחים כעת עם סטודנטית לאומנות במכללת שנקר, שאנחנו כבר מכירים אותה מעבר, שרה זלטה, שלום לך.
שלום.
אנחנו מכירים אותך מאותו ציור עם המחבל וחבל התלייה, שיצר אז הרבה הרבה תקשורת, הרבה הרבה עדים. אז הנה, את לומדת בשנקר, כן. עשינו באמת לשמוע ממך, מה יש לך להגיד על המחאה הזאת?
קודם כל, אני חושבת שזה ממש לא קשור ל... חופש ביטוי, או בכלל, אני לא חושבת שהעניין הוא, אני לא חושבת שהעניין הוא החוק. כי דבר ראשון, כשבסיור שלי החרימו המשטרה, וכשהמרצים בעטו אותי החוצה בגלל העמדות הפוליטיות שלי. אז אמרתי שאני חושבת שהעניין פה הוא לא חופש הביטוי, כי כמו שידוע, אז כשאני ציירתי את הציור, והמשטרה החרימה את הציור שלי, וכשהמרצים בעטו אותי החוצה בגלל העמדות הפוליטיות שלי, אף אחד משנקר לא הפגין ולא תמך בי בעד חופש הביטוי. אז אני חושבת שההגדרות של שנקר בענייני חופש ביטוי כבר פג תוקף, והם נשענים על משהו שכבר לא, כנראה זה הערך היחיד שנותר להם כרגע בענייני החוק הזה.
זאת אומרת, אתם מדברים על פגיעה בחופש הביטוי בחוק הזה, ואת אומרת בעצם שבמקרה שלך הם לא שמרו על חופש הביטוי שלך.
כן, אני חושבת שזה כבר פג תוקף, העניין הזה של חופש הביטוי, לפי דעתה של שנקר. עכשיו הם מפגינים בעניין חופש ביטוי לגבי עמדה כלשהי אחרת, הם בחיים לא הפגינו בעד חופש ביטוי. אז זה כבר לא העניין לדעתי. העניין הוא, דבר ראשון, אני חושבת שהחוק הזה, העניין הוא המימון של המדינה והתקציבים שמקבלים מוסדות כלשהם, שתומכים בטרור נגיד. ואני חושבת שזה לגיטימי. זה מאוד לגיטימי שהמדינה מנסה למנוע את התמיכה במחבלים. ואני מאמינה שדבר ראשון, שהאמנים כן ימצאו את הדרך החוצה לעקוף את החוק, כי מאוד קשה להגדיר מה זה בדיוק הסתה בתוך אמנות. ולגבי מימון, אני חושבת שיש כל כך הרבה ארגונים ועמותות אנטישמיים ש... ישמחו מאוד לממן אותם. כל אומן שרוצה שרוצה לחבק מחבלים. בשמחה הם יממנו אותם, אז אני חושבת שהמימון הוא בכלל לא בעיה, אז אני... קשה לי לעמוד לצידם בעניין ההפגנה שלהם.
ומה קורה אצלך באופן אישי בלימודים שלך מאז אותו אירוע? כבר חלף זמן, מה קורה מאז?
אני המשכתי כרגיל. אני הגעתי ללימודים, הגעתי לשיעורים. כן קיבלתי תגובות מסטודנטים שמתרחקים ממני, שלא רוצים לדבר איתי, אבל אני ממשיכה בשלי.
עד היום?
כן. התחלנו לימודים ביום שבוע שעבר.
שנה שנייה.
שנה שלישית. וזהו, אני מגיעה ללימודים כרגיל, אני באתי ללמוד. חשוב לי לקבל את הידע המקצועי שלהם, שאני חושבת שאני יכולה להגיד שיש להם את זה. כן, ואני חושבת שכל מי שלא מסכים עם הדעות שלי ולא רוצה להיות בחברתי, אז זה אין בעיה.
אגב, את יודעת על הם דיברו איתכם לגבי כל העניין הזה של החוק הזה של נאמנות בתרבות?
כרגע לא שידוע לי. יכול להיות שכן המשיכו להפגין, וכפי שאני מכירה אותם.
כן. אגב, אצלכם יותר קשה להביע את העמדות, בניגוד למחזאי שכותב מחזה, אצלכם זה רק יצירות, לא? זה קצת יותר קשה, לא? להביע דעה.
דעות פוליטיות. לא בדיוק, כי כן הייתה סטודנטית שצעירה דיוקן, סוג של הילול של משוררת כלשהי שכתבה בענייני תמיכה במחבלים ובשהידים. והמרצים... בהגשה שלה, כן דנו לגבי האומנות, הפן האומנותי שלה, של העבודה, כן אפשר להביע עמדות כאלו אחרות.
ובמקרה הזה אמרו לה משהו? העירו לה משהו?
כלום. ממש, דווקא ממש קיבלו את זה בזרועות פתוחות. אבל זה מה שאנחנו כבר מכירים.
בקיצור, היא נמצאת בצד הנכון שלה. מפה, כמו שאומרים, מבחינתם.
נכון, אז זהו, בגלל זה אני אומרת שהעניין הוא, הם נשענים על חופש ביטוי, שהוא בכלל לא, אני חושבת שהוא בכלל לא עניין פה. אז אני חושבת ש האומנים כן המשיכו.
את חופש הביטוי הוא לא העניין, אז מה כן העניין או שאין עניין?
לא, אני חושבת שכל ההפגנה שלהם, וכל המלחמה שלהם, בשביל משהו שהוא, שאני חושבת שזה סוג של לשווא, מה שהם עושים כרגע. זה יעבור, ואני בטוחה שהאמנים כן המשיכו, כן המשיכו ליצור עבודות פרובוקטיביות. ואם זה עניין של מימון, שוב, אמרתי, אני חושבת ש... המימון הוא לא בעיה. זה מה שאני חושבת.
טוב, אז נודה לך על הדברים, שרה זלטה, ממכללת שנקר, סטודנטית לאומנות. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם, תודה.
בבקשה. וכעת לתל אביב, שם נערכים לקראת המערכת הבחירות, יושב ראש ש"ס בתל אביב, יפו, נתן אל נתן, גם הוא מועמד לרשות העיר, איתו אנחנו כעת משוחחים, שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
ובכן, אנחנו מבינים שאתה יוצא נגד התוכנית של חולדאי להפעיל קווי מוניות שירות בשבתות ובחגים.
בוודאי, המטרה שלנו היא לשמור על המסורת ועל הזהות היהודית בתל אביב, ולא לדרדר את תל אביב למחוזות אחרים. יש לנו את העניין לשמור על הסטטוס קוו בעיר. עד היום לא הייתה תחבורה ציבורית בשבת, ואין שום סיבה עכשיו ללכת ולעשות תחבורה ציבורית בשבת. וזה מה שאני הכרתי ואמרתי כבר תקופה ארוכה, שלמעשה ראש העיר פשוט התחיל להילחם בכל דבר שקשור ליהדות, זה התחיל עם הנושא של צופרי השבת, המשיך עם הנושא של ההפרדה באירועים, הנה עכשיו הוא בא יוצא בהצהרה של תחבורה ציבורית. אני האמת לא יודע כמה הסיפור הזה נכון ולא נכון, אני לא יודע אם משרד התחבורה נתן את האישור, אבל עצם העיתוי הזה שבו ראש העיר מספר ימים לפני הבחירות יוצא בהצהרה כזאת, זה דבר חמור מאוד. אבל הדבר היותר חמור בכל הסיפור הזה, שלא שומעים את קולם של נציגי הציבור הדתי האחרים פה בעיר, הם רצים לעירייה, מדברים על שמירה למסורת, אבל אנחנו לא שומעים את קולם, ויותר גרוע מזה שהם תומכים במובדות של ראש העיר, של רון חולדאי לרשות העיר. ואני שואל אותם, אני לא מבין, איך אתם יכולים לתמוך באדם שקם ואומר ברש ולי שאני אפעיל תחבורה ציבורית בשבת? אנחנו נכנסנו לפני 5 שנים לקואליציה, כאשר בהסכם הקואליציוני ראש העיר התחייב לנו, וחתם שהעירייה לא תפעיל ולא תפעל להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. והנה פה, ראש העיר בא ומציר שהוא הולך לעשות תחבורה ציבורית בשבת. לא רק שאני מדבר על השתתפות בקואליציה, אני לא מבין איך בכלל אפשר לתמוך באדם שמדרש בלב בא ומדבר על הפרה בוטה של הסטטוס קוו והקיים בשבת.
זאת אומרת, אתה בעצם קורא להצביע, אני מבין, לך כמועמד.
ודאי, אני קורא להצביע לי לא בגלל שזה אני, אלא בגלל שאני המועמד היחיד שמתחייב לשמור על הסטטוס קוו ולשמור על היהדות בעיר תל אביב. כל המנהלים האחרים, אף אחד מהם לא מתחייב לשמור על היהדות בעיר, על המסורת, אלא הם נלחמים ומבקים ביניהם מי יותר קיצוני ומי יותר יחלם את העיר תל אביב.
זאת אומרת, אתה מועמד הדתי היחיד.
אני המועמד הדתי היחיד, 3 המועמדים האחרים הם לא רק שהם לא דתיים, הם נלחמים מי יותר חילוני ומי יותר יחלם את העיר תל אביב.
אגב, יכול להיות שחולדאי, ההצהרה הזאת שלו כעת נובעת אולי מחשש, שיש סקרים אולי שמרים ש...
יכול להיות, כן, נכון. היום פורסם בבוקר סקר במעריב שמדבר שהפער בינו לבין אסף זמיר קטנטן ל3.5%, שאני מזכיר שבתחילת המערכת הבחירות, כשאסף זמיר הודיע לתמורה להתמודדות שלו, היה ביניהם פער שכמעט 30%. קטנטן ל3.5%, וזה אומר שהבחירות, התחרות מאוד מאוד צמודה. יכול להיות שזו הסיבה שהוא עושה זה, אבל אני לא מבין איך אפשר ללכת ולעשות גימיקים על חשבון השבת, על חשבון היהדות. זה דבר שלמעשה הגן ושמר על עם ישראל במשך כל הדורות. זו המתנה הטובה שעם ישראל הביאו לכל העולם כולו. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הביאו לכל העולם כולו את יום המנוחה. ואת זה, בעיר העברית הראשונה, שאנחנו מתגאים שאנחנו העיר העברית הראשונה, העיר היהודית הראשונה שנזמתה אחרי כל שנות הגלות שלנו, הולכים ועושים דבר כזה.
אבל תאמר לי, אם אני אדם דתי, אני אמנם לא תושב תל אביב, למה אני צריך להצביע? אני יכול להצביע לשס, אבל לך כראש העיר, הרי אין לך סיכוי להיות באמת ראש העיר בעיר שהיא רובה ככולה חילונית, לא?
קודם כל, בעיר תל אביב 40% מתושבי העיר מוגדרים כמסורתיים ומעלה. מסורתיים, דתיים וחרדים. זה לא שהעיר הזאת היא חילונית לגמרי. 40% הם מסורתיים ומעלה, הם נמצאים בעיקר בדרום העיר, אבל לא רק, ולכן אנחנו לא מדברים על עיר שהיא חילונית לגמרי.
אבל הסקרים אני מניח לא...
נכון, נכון. קודם כל, אתה יודע, אנחנו לא מדברים רק על סקרים, והסקרים הם לא תמיד מדייקים ולא שום דבר, אבל בוא, יש פה מצד אחד גם אמירה חשובה, שבה אתה בא ואומר, אני לא נותן יד, לא מצביע לאדם, שמצהיר בריש גלי שאני אפעל נגד היהדות. איך אדם דתי יכול ללכת ולשים בקלפי פתק של מישהו שהוא מצהיר בריש גלי שהוא הולך לפעול נגד היהדות בעיר תל אביב. וחוץ מזה, יש כאן...
זה שונה ממערכות בחירות קודמות? במערכות בחירות קודמות זה היה שונה?
במערכות הבחירות הקודמות לא היו הצהרות כאלה.
הבנתי.
בצורה הזאת, ולכן זה שונה. גם היו הסכמות כאלה ואחרות במערכות הבחירות הקודמות. היו גם מערכות שבהן גם... אף אחד לא יציר על אף אחד, לא יתבנו בשביל אף אחד. אבל פה יש פה אמירה שלמעשה לא אני באתי והחלטתי שאני רוצה לרוץ לרשות העיר תל אביב. באו הרבנים בתל אביב, בראשם הרב הגאון, הרב משה מאיה, חבר מועצת חכמי התורה, שהוא תושב העיר תל אביב, ואמר לי, נתן, אתה חייב לרוץ לרשות העיר. הוא אמר, זה חילול השם גדול שזה המצב, ולכן חובת המחאה, שיהיה אדם דתי שירוץ בבחירות, כדי שיהיה למי להצביע. וההצבעה אז זאת היא למעשה אמירה שאני בעד שמירת היהדות בעיר תל אביב. אז יש פה עניין גם של מחאה ואמירה חשובה מאוד בסיפור הזה. וגם לא נשכח שזה לא שיש פה עוד מועמד אחר שאולי יותר טוב או פחות. כל המועמדים האחרים הם לא בעד היהדות. אז אם אני תומך בזה או אחר, אני לא עושה שום דבר למען היהדות. מצד שני, כשבאה אמירה כזאת היא אמירה חשובה מאוד. נוסף לזה, יכול להיות גם מצב של סיבוב שני. אף אחד מהם עדיין לא לוקח בנוקאוט, ומדברים על מצב של, שיכול להיות שאף אחד מהם לא יגיע ל-40 אחוז, ואז מי סיבוב שני, בסיבוב שני הסיפור נראה אחרת. אז יכולים לסגור הסכמים, לסגור שישמעו את הנושא של השמרת הסטטוס קוו. לכן חשוב מאוד להצביע ולהחליש את הכוח שלהם ולחזק את הכוח שלנו, כדי שנוכל להגיע לסיבוב שני ולגרום למצב שבו נוכל לשמור על הסטטוס קוו בעיר תל אביב.
אוקיי, אנחנו נאחל לכם בהצלחה בתל אביב, ליהדות, לחרדים, לדתיים בתל אביב. אני מודה לך על הדברים, יושב ראש ש"ס בתל אביב, נתן אל נתן, המועמד לראשות העיר. תודה רבה לך וצהריים טובים, בהצלחה.
תודה רבה.
אחת הבעיות הגדולות איתם מתמודדים תושבי ירושלים היא בעיית הפקקים, כמו במקומות נוספים בארץ, אבל בפרט בעיר הבירה שפקוקה, ואנחנו לקראת הבחירות רוצים לדעת האם אכן הנושא הזה עולה על סדר היום של הבחירות הקרובות, האם המועמדים נותנים פתרונות לכך. אנחנו משוחחים כעת עם יוסי סעידו, ממייסדי 15 דקות, ארגון צרכני תחבורה ציבורית. שלום לך.
שלום.
אז הנושא הזה גם של הפקקים, גם של התנועה של האזרחים ברחבי ירושלים, אנחנו יודעים שיש שכונות שמתמודדות עם פקקים קשים, כמו לדוגמה שכונת הר חומה בבוקר. איך אתה רואה את המערכת הבחירות הזאת מבחינת המועמדים השונים? האם אכן זו סוגיה שהמועמדים נותנים לה ביטוי?
קודם כל, נושא התחבורה, ובמיוחד התחבורה הציבורית, הוא מאוד, מאוד בוער. לפני כ3 שבועות ערכנו פאנל מועמדים בנושא הזה, ומספר האנשים שהגיע היה מעל 300 איש שהגיעו לפאנל מועמדים. זה היה הכי גדול שהיה עד אז, אני חושב גם הכי גדול מאז. זה נושא שבוער מאוד עבור תושבי העיר, ואגב זה לא רק בירושלים, אלא אנחנו מדברים על נושא שמעניין בכל רחבי הארץ. הסוגיה של תחבורה ציבורית, של תחבורה בתוך הערים, היא מורכבת, כי היא לא כולה בסמכות העירייה. מי שקובע את מסלולי הקווים זה משרד התחבורה ולא העירייה. אבל, וכאן מגיע אבל מאוד מאוד גדול, לעירייה יש סמכות לקבוע למשל נתיבי תחבורה ציבורית, להקצות נת"צים, מה שיהפוך את התחבורה הציבורית למהירה יותר. לעירייה יש אפשרות להקצות מסופים לאוטובוסים בתוך העיר ומחוץ לעיר, מה שהופך את התחבורה הציבורית לזמינה יותר וקרובה יותר לנושאים. העירייה יכולה לייצג את התושבים מול משרד התחבורה, ואנחנו גם רואים, גם בירושלים ראינו פעולות מסוג הזה, גם של ראש העיר היוצא ניר ברקת, וגם של חברי מועצה כמו תמיר ניר ואלעד מלכה. ואנחנו רואים את הדברים האלה, שינויים בתחבורה הציבורית, גם בערים שונות ברחבי הארץ, כאשר חברי המועצה וראשי העיר מעורבים ומקדמים את התחבורה הציבורית, היא טובה יותר. כשאנחנו צונחים...
התכלס, מה קורה היום? מה קורה היום בירושלים, גם אחרי 10 שנים של ניר ברקת? מה מבטיחים המועמדים השונים? גם אם אפשר להתייחס גם לפעיית הפקקים בכל מיני מקומות.
יפה. אז אופר ברקוביץ' אמר בפאנל שצריך להודות שהרכב הפרטי הוא בעצם נחלת העבר ושייך להיסטוריה, וכל הוספה של תשתיות של רכב פרטי, במיוחד למרכז העיר, הם יעמיסו על התשתיות ויחמירו את בעיית הפקקים, ולכן הפתרון צריך להיות מערכת הסעת המונים בכל רחבי ירושלים, וזה משהו שהוא מעוניין לקדם. אלה הדברים שלו. יוסי דייט, שמצד שני הוא מאוד מדבר בגובה של נושאי התחבורה הציבורית, ההורים שלו נושאים בתחבורה הציבורית, הוא חושב שצריך להגדיל, והעירייה צריכה להגדיל את הסמכויות שלה בכל מה שקשור לתנועה של אוטובוסים בתוך העיר. הוא רוצה לראות מפעיל חדש בתוך העיר ולקצר את זמני הנסיעה. אלקין מדבר על נתיבי תחבורה ציבורית ולהקצות נת"צים גם מהשכונות אל תוך העיר.
אז כולם מדברים בערך אותו דבר, לא? בעניין הזה. פחות או יותר. מה קורה אבל היום, אגב, בסוף, בשלהי כהונתו של ברקת, מה קורה היום? הוא עשה דברים חיובים לעיר בעניין הזה?
ברקת, בסוגיית התחבורה, אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס אליו בצורה מורכבת. מצד אחד, הוא פעל, למשל, לעלייה מכל הדלתות באוטובוסים, משהו שהיום נהנים ממנו שליש מהנוסעים בכל רחבי הארץ, וזו עבודה של ניר ברקת עזר לנו ל-15 דקות בעניין הזה. אבל בכל מה שקשור לתחבורה ציבורית בתוך העיר, תנועת האוטובוסים, על 2017 למשל, הייתה שנה מאוד מאוד קשה לירושלים, עשרות אלפי נסיעות לא בוצעו, היה יום של שביתה שאגד לא נסעו בכלל ברחבי העיר, וקולו של ניר ברקת לא נשמע, וחבל, חבל כי ניר ברקת עשה עבודה מאוד יפה בתחום הזה.
ומה לגבי סוגיית הפקקים בכל מיני שכונות?
ישראל כץ השתתף השבוע ביחד עם אלקין בסיור בפסגת זאב, התחייב שם לסלול עוד כביש ועוד מחלף, וגם להר חומה יש תוכנית לעוד כביש, אבל צריך לומר שכולנו גם רואים את זה, סלילה של עוד כבישים, זה בעצם השקעה בתשתיות של רכב פרטי, היא מעודדת את השימוש ברכב פרטי, היא מגבירה את הפקקים, דווקא פסגת זאב זו דוגמה מצוינת, כי זאת שכונה שיש לה רכבת קלה מצד אחד, ומצד שני נחנך עבורה מחלף חדש לפני שנים בודדות, מחלף בן ציון, ולמרות זאת הפקקים שם הולכים ומתארחים. בישראל בכל שנה עולים לכבישים 300 אלף מכוניות חדשות. אין לנו יכולת, למדינה אין יכולת לך לספק תשתיות של רכב פרטי, לא כבישים ולא חניות לכזאת כמות של מכוניות. הפתרונות נמצאים בתחבורה הציבורית, וכאן באמת לעיריות יש סמכות, לא רק סמכות, אלא חשיבות מאוד מאוד גדולה להסתכל על מערך התחבורה הציבורית מנקודת המבט של התושבים שלהם ושל הצרכים שלהם, של תחבורה ציבורית ככלי שמעצב עיר.
קיצור, אתה לא עושה פרסומת למועמד מסוים?
לא, אני חושב ששלושתם...
רגע, לא הזכרת לנו, לא הזכרת את המועמד...
משה ליאון,
לא הזכרת אותו, הזכרת רק את אלקין, דייץ' וברקוביץ'.
נכון, משה ליאון מדבר על...
חבר שזה לא מכוון.
משה ליאון לא היה בפאנל, ומשה ליאון מדבר על תחבורה ציבורית בפרסומים שלו. יחד עם זאת, כשאנחנו יורדים ובודקים, הוא מבטיח גם הגדלה של תשתיות של רכב פרטי במרכז העיר, כמו חנייה חינם בכחול לבן למשך שעתיים. זה דברים שמגבירים תקלות ברכב פרטי. אנחנו מאוד רוצים לראות משהו הפוך. אנחנו רוצים לראות תחבורה ציבורית יותר טובה, יותר זמינה, יותר מהירה. וצריך לומר שיותר תחבורה ציבורית טובה זה יותר מדרכות, יותר הולכי רגל, פחות חנייה על מדרכות, פחות זיהום אוויר. תחבורה ציבורית טובה זה בעצם העורק הראשי והאדם שזורם, והחמצן שזורם בתוך העיר. וזאת הדרך לפתח תחבורה ציבורית.
ואתה עצמך נוסע גם באוטובוס?
רק באוטובוסים וברכבות, כמובן.
טוב, השאלה היא באמת אם הציבור היותר עובד, היותר מבוגר, יסכים לוותר על הנוחות שיש ברכב, לקחת איתך את הדברים שלך, או...
תראה, בירושלים, צריך לומר את זה, בירושלים, הכמות של נושא התחבורה הציבורית היא אדירה. יש כאן מעל 500,000 נסיעות ביום. רק ברכבת הקלה יש 150,000 נסיעות ביום.
אבל מצד שני, אתה אומר גם יש פקקים. זה אומר שרבים נוסעים ברכב פרטי.
נכון, נכון. אבל צריך לזכור שהממוצע של נוסעים ברכב פרטי הוא 1.1. זאת אומרת שכשאתה רואה פקק של 100 מכוניות, אתה רואה שם 100 אנשים בסך הכל. אתה רואה רבע רכבת קלה. זה מה שאתה רואה, חמישית רכבת קלה. זה שונה דרמטית. מי שלוקח רכב פרטי, מעדיף את הרכב פרטי כשיש לו חלופה של תחבורה ציבורית, עושה טעות, הוא מבזבז את הזמן שלו. כשאתה נוסע בתחבורה ציבורית, אתה יכול בזמן הזה, עידן הסמארטפון בוודאי, לעבוד, לקרוא, לשלוח מיילים. זה זמן שהוא, פעם הייתה פרסומת לפלאפון, להפוך שעה עבודה לשעת עבודה. היום הפקק היא השעה עבודה. שעת העבודה היא בתחבורה הציבורית.
כן. אתה מאמין שעל זה ייפול ויקום הבחירות, או שנושאים אחרים הם...
אני חושב ש... תראה, א', זאת מגמה בכל רחבי הארץ. 15 דקות פועלים להעלאת המודעות והתחבורה הציבורית בכל רחבי הארץ. אני יכול לומר שאנחנו מרגישים שינוי דרמטי באוויר ביחס לבחירות אחרות. אם בעבר מועמדים בכל רחבי הארץ היו מתמודדים עם נושאי רכב פרטי שהיו מוטרדים מהחנייה שלהם והתנגדו לתשתיות תחבורה ציבורית מחשש לפגיעה ברכב הפרטי, היום אנחנו רואים מגמה הפוכה לגמרי. היום אנחנו רואים נושאי רכב פרטי וגם נושאי תחבורה ציבורית וגם בעלי רכב פרטי מבינים שהפתרון נמצא בתחבורה הציבורית, דורשים מהמועמדים שלהם תשובות בנוגע לתחבורה ציבורית, רוצים לדעת מה העמדה שלהם בנוגע לנטצים. במרכז הארץ, בהם משרד התחבורה קידם תוכנית של מהיר לעיר באזור גוש דן, 300 קילומטר של נתיבי תחבורה ציבורית, וראשי עיר תומכים בזה, זה נושא מרכזי בבחירות. בבת ים מאוד מדברים על נטצים למשל, ברעננה זה נושא מאוד מאוד בולט. התחבורה הציבורית וקידום תחבורה ציבורית הופכים לנושא מוביל בבחירות האלה.
אוקיי, נודה לך על הדברים, יוסי סעידו, ומייסדי 15 דקות, ארגון שחני תחבורה ציבורית. תודה רבה לך.
תודה לכם.